העין רואה ואוזן שמעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה כתוב פרקי אבות. דורות הקודמים לא הבינו את זה. עכשיו המחשה עם תקופת הייטקס הם המחישו. שאתה מדבר פה ושומעים אותך באמריקה. אז ככה כל הדיבורים, מה שאתה מדבר פה ושם. אז רבי שמעון הגיע?
אני מקשר לו בדיקור.
מה?
אני מחייק לו בטלפון.
רבי שמעון.
איזה יופי. איזה ברכה.
יהיה חם פה, נו. התנור וגם ההבל.
תילי פלאים, כך זה אנשים.
לא אמר לי אדם, צר לי המקום שעלים
בירושלים. היה צר, אבל לא אמר.
כן. אבל לא הרגיש, לא, הם גם לא הרגישו את זה. אתה שומע? אף אחד לא התלונן. ברור שהיה צר. טוב, רבותיי. היום אנחנו נדבר על סוג, לא משהו, אחת מאבות מלאכות של שבת, כמו שדיברנו עוד אז. היום מדבר על הדרך לפסיקת הלכה לקבוצה, לא, לקבוצה של רבי שמעון. עכשיו תראו.
רבי שמעון.
השאלות, מה שהוצגו פה, זה שאלות, הייתי אומר, עקרוניות. ואנחנו נשתדל להתייחס עד כמה שנוכל בנושאים האלה. השאלה הראשונה היא, מהו שורש החילוק בין פסיקה אשכנזית וספרדית, בין מרן הבית יוסף לרמ"א, על פי מי שפוסק כל אחת מהן? אם תראו, רבותיי, בנושא של פסיקת הלכה, הייתי אומר שיש שני מסלולים. יש מסלול שהוכרע בתלמוד שלך כמו ככה או ככה. הוכרע בתלמוד. דבר שהוכרע בתלמוד לא שייך להגיד שמישהו יעשה אית, והרי בתלמוד מובאות כמה וכמה דעות. לפי מחלוקת תנאים, לפי מחלוקת אמוראים. אם הוכרע בתלמוד שלך כמו הדעה הזאת, לא שייך שמישהו יפסוק כמו מישהו אחר. הרמב"ן כותב בהשגותיו לספר המצוות, שבזמן שהייתה סנהדרין, הרי יש להניח שגם אז, אם הועלתה איזושהי בעיה, בעיה מחלוקת בין החכמים, הביאו את זה להכרעה, שמעו את דעות של כל הצדדים, ואם הסנהדרין הכריעו שההלכה היא כמו ראובן או כמו שמעון, אז גם זה שמחמיר, הוא לא רשאי לנהוג כמו השיטה שלו. עד די כך, כי זה נקרא שהוא חולק על הסנהדרין הגדולה. בתלמוד, יש לפעמים סתמא דתלמודא, זאת אומרת, אם כולם מסכימים שזה סתמא דתלמודא, אז אומר הר"ן בדרשות שלו, שעל זה חל הכלל, מה שנקרא, אחרי רבים להטות. הרי רבינא ורב אשי, רב אשי היה בן אדם עשיר, הוא יכול לקבץ את כל חכמי ישראל, אז אם התלמוד מכריע ככה וככה, אז זה הכרעה של רוב. והרוב, כשהתורה אמרה, הולכים אחרי הרוב, זה דווקא אם החכמים האלה יושבים בפורום אחד. אבל לדוגמה, אם היום אחד רוצה לברר דעה בנושא מסוים, אז הוא מחפש בראשונים, ריף סובר ככה, רמב"ם סובר ככה, רוס סובר ככה, רשב"א, ריטב"א, ר"ן ועוד כמה וכמה, אז 20 ראשונים סוברים ככה ו10 סוברים ככה. זה לא נקרא הכרעה, היות והנושא לא היה מדובר בפניהם ולא הפריעו ולא הכריעו באותו פורום. אז פה הולכים אחרי, כמו שמרן המחבר, איך הוא פוסק? הוא לוקח את שלושת הגדולים, ריף, רמב"ם, ראש, ו... הוא אומר לנהוג ככה, עכשיו שימי לב, זה לא הכרעה חד משמעית שככה האמת ולא כמו אחר. אלא מה? הם קיבלו לעצמם. הם קיבלו לעצמם, זה מסביר לנו מחלוקת של בית יוסף ורמ"א. הבית יוסף אומר שראוי לנהוג ככה, ורמ"א אומר שראוי לנהוג ככה, אבל אף אחד לא יכול לומר שזאת היא האמת המוחלטת, והדעה השנייה היא טעות, זה לא כמו בסנהדרין. הייתה הכרעה, זה לא נקרא התרעה. והראיה שזה ככה, תראו, בתלמוד מוזכר, אם אדם נמצא באיזשהו מקום שנהגו מנהג מסוים, והוא הולך להיבלע במקום אחרי שנוגעים אחרת, אם אין דתו לחזור, הוא נוהג כמו, כמו אותה עידה שהוא נקלע לתוכה, בין לכולה, בין לחומרה. זה גמרא במסכת פסחים, פרק מקום שנהגו. עכשיו, תראו, למשל, בדורות הקודמים, שהעיקר היישוב בארץ היה יישוב של אחינו הספרדים. אם בא יהודי באשכנז בתור בודד, והוא נבלע פה, אז הוא נהג כמוהם. לגבי כל הדברים האלה. לא רק קטניות לפסח, גם כל שאר הדברים הוא נוהג כמוהם, הוא מתבטל. יש פה באמת שאלה כזאת, כן, פה שאלה, השאלה ג' מה שאתם שאלתם, האם נכונה גישת הגרון, הגרא יוסף, שהאשכנזים צריכים לקבל את פסקן מרן הבית יוסף כי נבלו בקהילות הספרדים, או שמא מאחר הובא לארץ בקהילה, תלמידי הגרא, אינם משובדים לפסיקה הגרא. לעניות דתי זה ברור שזה ככה. יהודי אשכנז, אם אחת עלה לפני 200 שנה בטור לבד, והוא נקלע לקהילה ספרדית בצפת או בטבריה, אז ברור שהוא נהיה כמוהם, הוא טור בודד. אבל אם עולים לפחות 10 אנשים שיש להם גדר של עידה, ולהם יש נגיד נוסח תפילה אחרת, או מנהגים אחרים בפסח, כל מיני דברים האלה, אז כל אחד ואחד נוהג לפי מנהגים, כי פה לא שייך להגיד התבטל, התבטל זה שייך ליחיד, ולא על ציבור. אתם שומעים? נמצא ככה, שהפסיקה של מרן הבית יוסף ברמה, זה לא הכרעה שזאת היא האמת והדיעה השנייה היא לא נכנה, אלא הם קיבלו על עצמם לנהוג ככה. שימו לב, הם קיבלו על עצמם. למשל אישה שנישאת, אישה אשכנזיה שנישאת ליהודי שנוהג כמו ספרדי, או להפך, אישה צריכה לנהוג מנהגי הדת בעלה, בין לקולה, בין לחומרה, והיא לא זקוקה להתרת נדים, כי שאם הייתה זקוקה, זה לא היה מועיל. היא נהגה לא לאכול, דווקא זה עדין, מה, אז בגלל שהיא נישאת. גם פה מה שנהגו ככה, זה לא הכרעה של סנהדרין, זה נהגו ככה, כן? אם היא הולכת להינשא, הרי אצל נישואים זה לא כמו אצל העולם המודרני, שעושים נישואים, ואחרי כמה זמן מפרקים, והם עושים מראש הכנה איך יהיה הפירוק. שמעתם דבר כזה? וזה יביא את האושר ואת השמחה לזוג הצעיר. יום אחד לפני החתונה הם באים לחתום אצל עורך דין, הצדק המוחלט, אבסולוטי. ואיך יחלקו את הרכוש כשיהיה מריבה ביניהן למוחלט, איפה למיד תמטטה. כמובן שזה דברי הבל ושטויות. זה לא יפתור את הבעיה. אז היא צריכה לנהוג כמו מנהגי הדת בעלה. והניסוי, מכיר אצלנו הניסויים זה לא על מנת לבטל למוחרת. ניסויים זה בניין עדי, קורה לפעמים, סיבות. אבל לא הדת הדרך נכנסים לניסויים. הניסויים הם כדי שהבניין ימשיך ויתמיד. אז היא אין דתה לחזור. זה כמו שאמרנו קודם. אם אחת הולך למקום מסוים, למקום אחר, ושם נוגעים אחרת, והוא מתבטל כאילו לאותה קהילה, אז הוא נוהג כמנהג אותה עידה בין לכולה, בין לחומרה. כי זה מוזכר בתלמוד, כי הדין הזה, אל תיטוש תורת אמך, זה מנהגי עידה, זה לא מנהגים אישיים. אם אבא של מישהו היה צדיק, הוא היה קם לתיקוני חצות, היה קם כל יום והולך לטבול, היה קם כל יום להתפלל ותיקים, מנהגים טובים. זה לא מחייב את הבן, אלא אם כן הוא נהג מעצמו, אבל לא בגלל האבא. הדין שאל תיטוש תורת אמך, אומר שלטי גבוהים בפסחים שם, זה דין בהנהגת ציבור, ולא בהנהגה של יחיד. אז נמצא ככה, שמה שאתם שאלתם, הרמה בית יוסף הרמה, אלו קיבלו לינו ככה ואלו קיבלו לינו ככה. ההתבטלות היא רק אם אחד הלך ליישוב אחר, אבל אם ציבור שלהם, לכן, יהודי אשכנז, תלמידי הגרא שלו, או תלמידי הבעל שם טוב שלו, הם עלו יותר מ10 איש, לפחות אני אומר, כן? אז הם נוהגים קהילה בפני עצמה, ולא שיחליט בזה שמתבטל אחד השני. כי היום לא הספרדים ולא אשכנזים, אף אחד לא יכול לומר, איך שאני נוהג, זאת היא האמת המוחלטת. כי לא הייתה הכרעה בסנהדרין בזה. ברור, זהו. זה ברור לשאלה הזאת, או שיש מישהו איזשהו הערה ש...
צריך להוסיף את העניין של הראש והרמב"ם והריף אצל בית יוסף,
הרמה בדרך כלל הוא פוסק כמו שיטת בעלי התוספות, והראש. זה בדרך כלל. כי הקהילות האלה קיבלו על עצמם, הם היו הרבנים שלהם. רש"י ותוספות, רבן גרשום מורה גולה, אז הם נהגו ככה. אתם יודעים שגם בצפון אפריקה באו אצלם רבנים מצרפת, ויש כמה דברים שקהילות צפון אפריקה קיבלו לעצמם לנהוג כמו יהודי אשכנז. למרות שהם ספרדים, לא היו צריכים לנהוג ככה. כנראה שהם קיבלו הרבנים האלה, אז הם קיבלו עצמם ונהגו ככה. יש בצפון אפריקה קהילות שהנהיגו, נגיד, קטניות בפסח. יש קהילות כאלה. רובם לא, אבל קהילה הזאת היא קיבלה, כנראה שהיה להם רב אשכנזי, היה גם לעבר, היה רב אשכנזי אצל ספרדים, הבית יוסף. לא הבית יוסף, הראש. הוא נאלץ לברוח מהדמוקרציה הגרמנית, הרי מבצר הדמוקרציה שם, נכון? והחופש והכל. והוא נאלץ, כן, לטוליטולה הוא גרה, כן. וחכם צבי, למה קראו לו חכם? הוא היה יהודי אשכנזי, ואמסטרדם, זה היו אחינו ספרדים, הם קיבלו אותו בתור רב. והספרדים הם דרך כלל מקפידים לקבל רב שהוא חכם, לכן קראו לו חכם. אני לא רוצה להוסיף יותר בזה. לכן הם קראו לו חכם.
והבית יוסף זה הראש של הרמב״ם?
כן.
הבית יוסף הולך על פי שלושה תלמודי ההוראה?
לא, תלמיד, הבית יוסף.
הבית יוסף, אתם מי הוא פוסק?
הוא בדרך כלל פוסק כמו שניים מן הגדולים, ריף, רמב״ם, ראש. אבל בדרך כלל הוא נוטה אליהם, כי זה יהיה שניים. בדרך כלל הרמב״ם הולך כמו שיטת הריף, בדרך כלל. והרמה הוא נוקט לחומרה כמו שיטת בעלי התוספות והראש, מכיוון שיהודי אשכנז ככה נהגו. בדרך כלל יהודי אשכנז, בדורות הקודמים, בדרך כלל הם החמירו יותר. היו חסידי אשכנז, החמירו. הרמה בדרך כלל מחמיר. לא כל מקרה, בדרך כלל מחמיר. טוב, שאלה א' ושאלה שלוש, צירפתי את זה ביחד. עכשיו אני... כן. איפה זה, כן. איפה זה פעם, כן. לא, טוב, נקרא שאלה שתיים. האם כאשר דנים למשל בהכנת תחינה לשבת, אם יהיה בזה שומלש עם לאף, ומצינו דעות שונות, האם שייך לעשות חילוק בין ספרדים לאשכנזים, או שהבירור לגופו של עניין לא קשה, לא קשה, תראו רבותיי, אם שייך בזה תחינה או לא שייך בזה, זה לא עניין שקיבלו דעתו של מישהו, צריכים לדון לגופו של עניין. האם, אם אדם שופך מים לתוך תחינה, והוא מדלה, הרי פה מה שהוא עושה בעל ידי הבחישה, הוא עושה ההפך מלישה. לישה זה אתה שם מים בתוך קמח, ואתה בוחש, ועל ידי הלחות, אתה מחבר את החלקים על ידי המים. בתחינה זה הפוך, הוא רוצה שזה יהיה דליל. הוא שם נוזל, אז ההפך. אז יש דעה שתובר, לעניות דתי זה לא לש. להפך, הפעולה היא פה, לא, מדלל, זה ההפך מלישה. אם יש מישהו, זה לא חשוב אם הוא ספרדי או אשכנזי, יש גם אשכנזי יכול להיות שיהיה לי ספרה כזאת.
אבל אם בחור ספרדי במכון הולך לפי הרב עובדיה, והרב עובדיה מחמיר בזה, האם הוא מחויב בגלל שהוא ספרדי, או שזה לא שאלה שקשורה לספרדי?
אני לא חושב שזה לא קשור, זה לא קשור בספרדי, לא. ספרדי זה מנהגי עידה איך הם נהגו לפסוק. זה בעיה שהתעוררה היום. או משל, בזמננו התעוררה בעיה לראות, לא יודע, בעיה, אבל יש כאילו משל בעיה. לראות תמונות לא צנועות דרך המכשיר שמקרין רדיו-אקטיביות. כן? יש אומרים שזה לא כל כך... זה ספרה, זה... לפני 100 שנה עוד לא היה צרעת כזאת, נכון? אז זה לא שייך, זה שיקול דעת של חכם הזה. אני לא חושב שעל זה חל שונה כמו ספרדים או אשכנזים. זה לא עניין של ספרדים. ספרדים זה עניין דברים שבדורות הקודמים שנהגו לפסוק ככה. פה זה חכם הזה אומר ככה, חכם הזה אומר ככה. כל אחד מביא סימוכים לשיטתו, אז כל אחד, אז אם הוא לא ידע להכריע, ישאל את הרב שלו שהוא נהג כמו, איך הוא דתו נוטה בדבר הזה לפסוק. אתם מבינים? זאת אומרת, יש דברים שלא הוכרו בדורות הקודמים. זה דברים שנוצרו נכון לעכשיו. אז צריכים לפי הפסוקה של אותו דור, אחרי מי הוא נגרר, אחרי מי הרב שלו שהוא בדרך כלל פוסק כמו, אבל זה לא שייך ספרדי ואשכנזי, כי זה לא הכרעת הבית יוסף, שקהילות ספרד נגעו ככה, וקהילות אשכנז נגעו אחרת. פה זה משהו אחר, זה בעיות שמתעוררות עכשיו. זה לא דברים שכבר היו קודם, והקהילות אלה נגעו ככה, והקהילות אלה נגעו ככה.
בכל דבר זה ככה? כל שאלה שהתעוררה היום ולא דנו בה לפני כן, אז אין הבדל בין ספרדים ואשכנזים?
אני חושב שלא. לא. זה צריכים לדון לגופו של עניין. אז רב אחד, אז זה צריכים לראות דעתו של מי יותר מכרעת, יותר משכנעת. ואם אדם אין לו, אז ישאל את...
עשה לך רב.
כן. אומר דרטר, כן. אני זוכר שפעם הייתי בישיבה תיכונית. אז דבר היה, דיברו שם על נושאים לאומיים, אני מציע ביחס לארץ ישראל. האם מותר להסגיר חבלי ארץ בשביל הדבר, מה שהם קוראים שלום? אז אומרים ככה, הרב אתה אומר ככה, הרבנים האחרים שמענו אומרים אחרת, אנחנו בגיל 16-17, איך אנחנו נדע מה נכון? תשמע, הבחור הזה שאל שאלה, כבדת משקל.
אם
היה סנהדרין,
זה לא
הייתה שאלה. מה? לא, אם היה סנהדרין, אז היו מכריעים. בוא, אין אחרה. אז אמרתי לו, תשמע, אם אילו אומרים לך כך וכך, אם אתה בר האחי, שאתה יכול להבין לבד שזה נראה לך וזה לא נראה לך, ואם אתה לא בר האחי, לך תשאל את הרם שלך. ואם גם הרב רם שלו הוא... בקיצור, הוא לא יכול לסמור, אז הוא באמת בבעיה בכל הזאת. אז יצטרך לחפש איזה דרך, יש כלומר איפה האמת. זה נכון, השאלה היא כבידה. הבחור מסכן, הוא לא יודע מה לבחור. מטמטמים אותה, פשוט.
רב מינה, ראוי שאדם ספרדי יעשה לו רב ספרדי, ואדם אשכנזי יעשה לו רב אשכנזי, או שזה...
אני לא חושב. תראו, יש דברים שזה שייך באמת, אם זה נושאים הלכתיים של דורות שקדמו, אז ברור שכל אחד צריך להיות לפי מנהגי העדה שלו. אבל אם זה דברים שמתעוררים דברים חדשים, אז במקרה כזה, הוא ילך למי שהרב שלו שהוא סומך עליו, שיש לו אמון בו, נכון? ואתה שואל אם מישהו נפל בידי רב כזה שהוא מטה אותו, זה בעיה קשה. זה לא חושב שאפשר לפתור את הבעיה משלוף מוזר, אז זה רחמנות עליו פשוט.
הרב שואל שאלה אחרת, האם ספרדית יש
לו
רב
ספרדית, או שאני צריך
לרב
ספרדית, זו
השאלה.
לא, זה... על דברים של
הנהגה... לא בקשר לגורם.
לא, רק אם זה מנהגי עידה או שיש הנהגה של ספרד, אז הוא צריך לשאול באמת. אחד שבא מעידה מרוקאית, אז רבנים האשכנזים גם לא מתמצאים בדיוק בכל פרטי הנהגות האלה. אז הוא ישאל רב, אבל אם זה בעיה חדשה שמתעוררת היום, לא שאין שייך בזה מסורת של רבנים ספרדים, זה לא שייך ספרדיות. זה שייך להכרעה בנושא הזה, איך אתה מסתכל בדבר כזה? אז זה לא שייך אשכנזי או ספרדי.
זה מאוד מבלבל, כל פעם לבחור רב אחר.
לא, בתחום מסוים.
רב למנהגים ככה ורב.
בתחום, יש מישהו שבענייני שבת הוא מומחה. בענייני כשרות הוא לא מתאבל. יש מישהו שהוא התמחה בנושא של טהרת המשפחה. יש מישהו ש... יש תחומים שרבנים מסוימים לא למדו את הנושא.
הלכות ציבור.
הלכות ציבור. איזה? לא למדו דברים כאלה. לא לומדים. או למשל, יש ישיבות שנושא של תנ"ך, הם לא לומדים תנ"ך. לא מתום שאין להם זמן. מתוך אידיאולוגיה לא לומדים תנ"ך. מי שלא לומד תנ"ך, אין לו המבט האלוקי להתבונן על ההתרחשויות שיש בעולם, איך ההשגחה החלקית פועלת בזה. איך אומרים חז"ל? נבואה שהוצרכה לדורות, נכתבה. נבואה שלא הוצרכה לדורות, לא נכתב. נמצא שמה שנכתב כרגע בתנ"ך, זה מקיף את כל האופציות לתת לנו את העיניים לראות במציאות את השגחת השם. אז מי שלא לומד ספרי מדע אמונה של גדולי ישראל האמיתיים, אז הוא יכול לחיות בדור שלנו, הוא לא רואה לא את השואה ולא את התקומה. הוא יכול לחיות בלי זה, אין לו עיניים לראות. אז אם לא לומדים, אז כאלה שלא לומדו את הנושאים האלה, ואומרים הלכות בנושאים שהם לא התמחו בזה, אז יוצאים דברים המשונים. זה כמו שאחד שלא למד קודשי, או לא למד תרות, הוא יביע דיות מבחינה הלכתית שם. אז ברור שהוא ייתן, כי הוא לא ידע את היסודות, פשוט. לא לומדים את זה. כן. עכשיו, יש פה שאלה, האם ניתן לקבל את פסקי חיי אדם או ארוך השולחן, ולא משנה ברורה. טוב, בדרך כלל זה פוסקים של יהודי אשכנז. תראו, גם חיי אדם, גם ארוך השולחן וגם משנה ברורה, היו אנשים גדולים. כל אחת מהם היה אדם ברוריין. אז תראו, בזה, אז, בזה בדרך כלל נוהגים לפסוק, לראות איך הרבנים, נגיד, זה מדובר ביהודי אשכנז, איך הרבנים באשכנז, בדור הקודם, כמו מי הנהיגו את הקהילות שלהם בנושאים האלה? האם כמו ארוך השולחן או כמו חיי אדם? עכשיו, אם יש דבר שקשה לקבוע את המנהג, אנחנו נראה הלאה, יש סעיף מסוים שאם נחלקו בדבר מדורייתא, או נחלקו בדבר שזה מדרבנן. גם בזה יש כללי פסיקה, אם ללכת לקולה או ללכת לחומרה. אז תראו, באופן גורף, קשה לקבוע פה חד משמעית, שאחד יגיד שאני עורך רק כמו ראש החם, אחד יגיד רק כמו חיי אדם, ואחד... אין ספק שמישהו יחיה לפי חיי אדם, או משמע, הוא יהיה במחיצה שלו אחרי 120. אחד פעם שאל אותי, אם אני אנהג כל החיים שלי רק כמו רמב״ם, ולא יש כאלה שחולקים הרמב״ם. אז אמרתי, אין לי ספק שמי שינהג כמו הרמב״ם, הוא יהיה איתו במחיצתו. זה אין ספק. זה ברור, אם בכל הדברים תנהג כמו הרמב״ם, גם מה שהרמב״ם פסק, שאדם צריך להיות חכם ולא שחל, זה גם כן רמב״ם כותב את זה. אז אני תמיד נזכר, זה חצי בדיקה הזה. היה משפחה אחת, שהוא מהרים אליי טלפון, שאשתו הייתה עוזרת גננת, והיא פתחה חשבון נפרד, כמה כאן גננת יכולה להרוויח, כמה שקולים שם, היא לא מכניסה את זה לקופה של הבית. שומו שמיים, ברמב"ם כתוב, כל מה שקנתה אישה קנה בעלה, שומו שמיים. הזמנתי את האישה לשיחה, שאלתי אותה, מה היא? היא אומרת שכל השנים, כשהייתי צריכה לנסוע לירושלים, הייתי לוקחת כמה שקלים ונוסעת. היום הוא מתחיל להקפיד עליי, מה את לוקחת, מה את קונה. היא אמרה שאי אפשר לחיות ככה, אז אתה כמה פרוטות מה שהיא מרוויחה, היא עשתה לה חשבון לעצמה, גמרנו. אמרתי לו, תשמע, את הסיפה שכתוב של רמב״ם, שהוא צריך לדאוג שתהיה לה ההוצאות בשביל הוצאות קטנות, את זה אתה גם מקיים. אז אתה לקחת רק את הרישה, כל זה משהו, את האישה קנה בלה, תקרא גם את הסיפה. אם היית מקיים את זה, תחזור לך מעצמך מההקפדה הזאת, אז היא תחזיר לך את הכמה שקול לשם. כמה כבר גננת יכולה להרוויח? כמה יכולה? היא לא פרקליטה בכירה, את מבינים? זה...
אני מבין לרב שלא הייתה
הכרעת
בדוחות הקודמים.
לא, לא הייתה, ודאי שלא. אין הכרעה.
לא
מכירים. לא, אין הכרעה.
יש
רבנים
שרצו להגיד רק
המשנה ברורה. לא, זה... תראו, ערוך השולחן, הוא היה רב קהילה, ונגיד, אני יודע שהאחרונים, בדרך כלל מה שנוגע לענייני אבילות, אז הולכים אחריו, אחרי ערוך השולחן. עוד מעט נראה שאם נחלקו בדבר שדורייתא, או נחלקו בדבר דרבנן. נראה את זה עוד מעט. מתי אפשר להקל משום הפסת מרובה, או כפות הבריות, או תרחה מרובה? מה הכלל שמאפשר בשעת הדחק לסמוך על דעה שלא התקבלה כהלכה?
ביחס למשנה ברורה.
כן.
המשנה ברורה מחמיר נגד השולחן ערוך.
כן. אז הספרדים לא חייבים לקבל את זה.
זה
מחייב
בני
אשכנז? כן. אלא אם כן, לא, זה לא, אז לבדוק. אז הוא מכריע, כמו גדולי האחרונים, יש גדולי האחרונים שחולקים, כמו אגרא, הוא בדרך כלל פוסק כמו אחריע, כמו אגרא, אגרא הוא גם כן היה בעל משקל, שהוא יכול להכריע גם בין הראשונים. זה לא כמו היום שכל אחד כותב שולחן ערוך והוא חושב להכריע, אם ערוך השולחן כתב, למה גם אני לא יכול לכתוב, נכון, ברור. זה ברור, לא זה לקח. אנחנו לא מדברים על סוג כזה.
טוב, שיש מחלוקת בין המשנה ברורה ללוח לארץ ישראל. מה עושים?
לא, אז לוח ארץ ישראל, הוא קובע את המנהגי של ארץ ישראל. אני חושב שצריכים לנהוג כמו מנהגי ארץ ישראל. הרי דנקה מתלמידי הגרא וכל אלה. אז בארץ התקבל המנהג כזה. יכול להיות שהראשונים שבאו, כי קיבלו פה את דעות של חכמי ספרד, משהו אחד לא יכול להיות.
מחלוקת
משנה
ברורה
ארוך השולחן,
אין
ינך לחי ארוך
השולחן,
הוא הראה את המשנה ברורה והוא הגיע אחריו. אז תראה, זה שהוא ראה, זה ספרה, אז צריכים לראות באמת מקרה כזה הייתי אומר, ואם רוצים להכריע, לשאול גם מורה הוראה, איך נוהגים לפסוק בדברים האלה. גם המנהג בזה קובע. כמו שבגמרא יש ביטוי כזה, בסוגיה דאולמה סוברת כמוהו. נגיד דיין שטעה בדיני ממונות. אז בהלכה יש הבחנה אם הוא טעה בדבר ש... מה שנקרא דבר משנה, או שהוא טעה בשילוקות אל הדעת. דבר משנה זה נקרא נגד דין מפורש. סוג יבוא מהכוונה היא שהנוהג הוא לפסוק כמו, אז הוא לכתחילה לא יצריך לפסוק. אבל אם הוא פסק, אז אי אפשר להחזיר את הדין... טוב, נדבר פה על במקרה כזה. אם אפשר להקל משום הפסד מרובה, הותיר לכם רובה, ומה הכלל שאפשר בשעת הדחק לסמוך על, על הדעה שלא התקבלה להלכה? תראו, גם פה מדובר שמפשט לא התקבלה להלכה. נגיד, המחבר פוסק ככה וככה, הרמה פוסק ככה וככה, אבל בתלמוד, בדבר הזה, לא הייתה הכרעה. ודוגמה קלאסית אני מביא לכם ככה, תראו. מי שלמד מסכת קידושים, למדתם פעם מסכת קידושים, סוף פרק ראשון? טוב, לא כולם למדו, טוב. יש מחלוקת תנאים עם איסור חדש נהי בחוץ לארץ. הרי התורה אמרה שלא לאכול מתפועה חדשה עד יום הנפחמת העומר, כן? האם זה נהי גם בחוץ לארץ או לא נהי בחוץ לארץ? ריף, רמב״ם, ראש, הם פוסקים כמו אותו תנא שאיסור חדש נהי גם בחוץ לארץ, מדורייתא. כי בחוץ לארץ זה לא כמו אצלנו, אצלנו זורים בהתחלת החורף וקוצרים בסביבת ניסן. בחוץ לארץ בחורף לא גדל שום דבר באירופה, מתחיל מזרוע בקיץ וקוצרים אחרי סוכות, לפי זה בסביבת סוף הקיץ. אז זו תפועה חדשה שהשרישה אחרי פסח, אז היא אסורה עד תזיים בניסן. בחוץ לארץ להימנע מאכילת תפועה חדשה זה היה דבר לא קל. זה דבר קל, זה לא כמו בארץ. בארץ כמעט לא קיים בעיה של חדש. מכיוון שהקצירה היא בפסח. ומה שבדרך כלל רוב הלחם שאוכלים בארץ זה ייבוא שקונים מיבשת אמריקה. מקנדה או מאמריקה. ושם עד שזה מגיע לפה זה לוקח שנה, שנתיים. זאת אומרת, זה כבר עבר מזמן הבעיה שזה, אין בעיה. והתפועה שבארץ, אז כוסרים אותה בפסח, קרוב לפסח, בגלל זה אין בעיה. עכשיו, היות ובחוץ לזה היה שעת הדחק, אז סמכו על שיטת הרעבן. הרעבן זה אחת מגדולי רבותינו הראשונים, הוא פוסק כמו אותו תנא, כמו אותו חכם בתלמוד, שחדש לא נוהג מדורייתא בחוץ לארץ. ואפילו אם נאמר שזה נוהג בארצות הסמוכות לארץ ישראל מדרבנן, אבל לא בארצות הרחוקות, כמו צרפת, גרמניה ודברים האלה. אז השח והטז ועוד כמה גדולים הפוסקים אומרים שלמרות שהמחבר, גם המחבר פוסק כמו אלה, וזה נחלקו בדורייתא. היות וזה, איך קראו את זה? חיי נפש. זה, הרי מזון העיקרי זה לחם. אדם ימתין עוד חצי שנה שיהיה לו מה לאכול, זה במה. אז סמכו בשעת הדחק, שמחו על שיטת הרעבן לסמוך שבארצות הרחוקות מארץ ישראל לא נוהג דין חדש. אתם שומעים? זה נקרא, זאת אומרת, העיקר ההלכה היא באמת למה יישא אנחנו צריכים לנהוג כמו ריף רמב"ם ראש. אבל זה לא הכרעה של סנהדרין. אלא זה מה? הם פוסקו כמו אותו חכם בתלמוד. והוא פוסק כמו אותה, כמו תנא אחר, שלא נוהג בחוץ לארץ. אם התלמוד היה פוסק באופן חד משמעי, אז לא היה שייך לסמוך, זה אמרנו קודם. כי הכרעת התלמוד, יש איזה גדר של אחרי רבים לטות. ככה הרן, כמו שהזכרת לכם קודם, שהרן אומר בדרשות שלו. אבל היות וזה לא הייתה הכרעה חד משמעית, יש כאלה אומרים שכוונת התלמוד היא כי סתם הדמטיטן, כמו אותו חכם שבחוץ לארץ לא נוהג, אז בשעת הדחק, זאת אומרת, היות ולא הייתה הכרעה חד משמעית, אז, או למשל, בפסח, האם חמץ אחרי חצות ביום שישי הוא אסור ואיסור לאו של אכילה, או שזה רק איסור עשה? זה מחלוקת תנאים, רבי שמעון ורבי יהודה, ומחלוקת ראשונים, איך לפסוק? הרמב״ם פוסק שיש לאו, והראש, והתוספות, הם פוסקים כמו רבי שמעון, שיש רק איסור עשה. נפקא מינה אם אז אומרים שחמץ בפסח גם כן תרוותו במשהו או לא. היות ואין בזה איסור כרת, אז אנחנו אומרים שאין בזה. אחרים אומרים שכבר אז אוסר במשהו. הולכים לכולם בדברים האלה, כי זה דרבנן. אם כן, אז הרמה לפעמים בהלכות טריפות, אומר שבדרך כלל הרמה מודה למחבר איך שהוא פוסק, שככה צריכים לנהוג. אלא מה, לפעמים הוא מחמיר, אבל במקום הפסד, לסמוך, זאת אומרת, הפסד מרובה, יש אומרים שזה, אילו יפסיד את זה בחוץ, אז זה אפשר למכור לגוי. אם הוא יפסיד עד שליש מהערך של המוצ... של הזה, אז זה נקרא, אפשר לספוג את זה. וזה, כמובן שזה עניין, איך אומרים, יחסי. יש הבדל בן אדם עני שיכול לקנות לו אוף רק לפסח, או בן אדם עשיר שאצלו סירוב, זה גם, אתם מבינים, זה קשה שאלה ביחס לא יודע מי זה נחשב הוצאה גדולה שלא יכול לשאות לעצמו. אתה מבין, אדם שהוא חבר הסתדרות, אז לא, אין בעיה אוף אחד לא לתרוב, הוא לא בעיה לקנות. אבל מי שלא חבר כזה, זאת אומרת, אם זה מכביד עליו, הוא צריך לחשוב פעמיים להוציא את 10 שקלים האלה, אז זה נקרא הפסד מרובה, שזה יכביד על התקציב בקושי שהוא יגמור את החודש. אני פעם שאלתי אברך צעיר, איך אתה גומר את החודש? הוא אומר שהחודש גומר אותי. טוב, יש גם דברים כאלה.
נגיד כבוד הבריאות, כבוד הבריאות דוחה רק דרבנן.
רק דרבנן, כן.
דוגמה ספציפית, כל באישה זה דורייתא או דרבנן?
דרבנן.
זימה שם, זה דרבנן?
דרבנן. כל באישה ערווה, שר באישה ערווה, טפח באישה ערווה, כל אלה זה איסורי דרבנן, מדורייתא זה רק ערווה ממש. הנפקמינה, אם אני אומר שזה מדרבנן, שמועילה עצימת עיניים לעניין ברכה. למשל רב שצריך לערוך חופה במקום שאנשים באים לטקס. לטקס. מי הבריכה באים? ולא הספיקו להתלבש. אז איך הוא... ככה סיפר לי רב אחד. אז איך הוא אומר את הברכות? הוא ככה מסתכל לו שהוא עוצם עיניים. בערב הדרבונון מועיל עצימת עיניים. ברור?
אז בכל באישה, נגיד נמצאים, יצא לי פעם עוד בערב זיכרון כזה, ואם אדם יוצא, אז עושה מהומה.
כן, אז ישתדל לא ליהנות מהכל, אם הוא יכול, אם הוא היה בשריון, אולי יש לו תמים בכיס.
היה בשריון.
היה בשריון. הוא התכוון שלא ליהנות, כי זה לא...
לכתחילה שיצא.
ודאי.
אם זה יוצר...
כן, כן, אז שיתום לו, או שיתכוון שלא לשמוע. הרי הנאה בא לו דם בעל כורחו, יש ביטוי כזה, גמרא אומר שזה לא נחשב הנאה. כן.
הרב, הרב נתן דוגמאות להפסד מרובה או שעת הדחף שכתובים בפוסקים. השאלה פה, ככה אני מבין, או שאני לפחות אני שואל, זה מה אתה, אני יכול להחליט לפסוק משעת הדחף. מה שכתוב בפוסקים, משעת הדחף, הפסד מרובה, אתה יודע, כתוב, אפשר למראה מה כותב, הפסד מרובה, וחדש כתוב בפוסקים.
לא, הם שאלו מה זה נקרא הפסד מרובה, ביחס...
משעת הדחף בשבילי, אני אדם יכול, יש כל מיני דחקים, יכול לסמוך פה על שיטה
מסוימת. כן.
לדוגמה, בהלכות שבת, הרב עובדיה, לא... אם אדם רואה שהקדיחה תבשילו, הרב עובדיה שני, למשל, פוסק בהלכות שבת כמותו, הוא לא מתיר להראות מים חמים על הגדרה.
למה, איזה סיבה הוא עושה את זה? הוא מנמק את זה? טוב, הרוב הפוסקים לא חושבים
רבה. אז אם אני יכול לסמוך על אותם פוסקים במקרה כזה שם, כן?
כן. הרי זה חם, מים רותחים אתה, אז לא שהאוכל כבר מאושר, אתה שם שם מים כדי למנוע את ההתייבשות שלו, או שלא יתחרך יותר. אז אתה לא מבשל, זה חם, ירותח אפילו. אני לא לחשוב שאתה בן, הרוב...
אתה יכול להחליט
לעצמו
על
יהודה
שיש...
לא, אז הוא צריך ללמוד את זה, שיש...
הוא למד,
אז כן, אז יסמוך על
זה. פעם פתאום,
חבר. כן, זה כמו שבשבת משל למדתם, שהרמ"ם הביא שלהחזיר, על קירה גרופה וכתובה, אפילו אם זה עדיין לא כל כך רותח, זה קצת חם. קצת חם, זה מה עסק? זה מין פשרה כזאת, אז זה קצת חם. באמת, סמכו על אותה דעה, על שיטת הרשב"א, שגם בדבר נוזלי אין בישהו ואחרי בישהו. לפי אמרה מחבר, הוא לא פוסק ככה. הוא פוסק צריך להיות ממש רותח. אז עשו פשרה שאם זה קצת חם... 40-50, אבל אם זה הסתנן לגמרי, אז זה נקרא כאילו שמחדש, למרות שהוא מתיר גם לגמרי. זה כמו שאני אמרתי פעם, יש במערב אירופה, הם נהגו אחרי בשר לאכול חלב 3 שעות. השולחן ערוך ורמה לא מביאים דעה כזאת של 3 שעות. יש דעה כזאת, הרבין ירוחם, אבל בהלכה זה לא מובן. איך זה נוצר 3 שעות? לפי רבינותם, תקי בסעודה הבאה מותר, ולפי הרמב״ם צריכים 6 שעות, כי זה הפרש בין סעודה לסעודה. מאיפה נקח 3 שעות? במערב אירופה, בייחוד באנגליה, בשעה 4 הם שותים כוס תה. טי-טי-טי-טי-טי-טם, איך שהם קוראים את זה. באחת הם אוכלים לנץ' ואת זה אוכלים. ואצלם אין דבר כזה לשתות תה בלי חלב. אז מזה נוצר 3 שעות. זאת אומרת, זה לא דבר שמעוגן. בהלכה, זאת אומרת, עיקר זה, כמו רבינו תם, אלא הם החמירו בזה. הוא עומד בן תורה שם, צריך להקפיד שש שעות. ככה מרשל כותב, כמו מרן המחבר.
אופן להחזיר דבר לך שחם ממצאת הספרדים לא יכולים.
נכון, לא.
רק שירד מיד סולדת.
כן, כן, כן.
פשט הדחק בזה?
זהו, שואל...
כן.
שואלים, ספרדי יכול לסמוך פשט הדחק, אין להם אוכל שבת.
מהספרדי.
נגמר האוכל, הוא רוצה אוכל חם, הוא
יוכל. אז שיוזמן, שהשכן שלו, אשכנזי, יזמין, והוא יחזיר ככה שיהיה לו.
זה לא ספרדי. שיוכל כמה.
שיוכל כמה, זה נקרא, לא יכול לאכול.
זה לא שאת הדחק.
בצבא, כשהם בשדה, יש להם חם? הם שמחים שיש להם משהו לאכול.
תתבאס,
שלום בית. כן, שלום בית. היום מקריבים הכל בשביל השלום, חוץ מהכיסא של אותו אדם. הכל מוק. כן. הוא יהיה מותר לו לאכול אם הוא לא יעשה את זה, אם האשכנזי יעשה את זה.
לא, לא דוגמה לגבי חימום אוכל, סתם, לכל דבר אחר.
אבל לא שהוא יעשה את זה בעצמו. אם לפי שיטתו זה אסור לעשות, הוא לא יכול להגיד למישהו אחר, תעשה את זה בשבילי. אם הוא עשה את זה, אז הוא עשה דבר ששיטתו זה מותר. בכל פעולה בשבת, שיש אפילו ספק לגבה, אם היא אסורה או לא אסורה, היא נעשתה בשוגג, אז, או בהתר, אז מותר ליהנות בשבת גופה. אפילו הדבר שספק אם זה דורה איתו, אם אדם בשבת שם לחימום אוכל שהוא קצת רע, יש מחלוקת אם יש בזה, אז אם הוא עושה את זה בשוגג, אז זה יהיה מותר. איך התחיל, אנחנו מי שלא לעשות.
אם אין לו מישהו אחר, בשעת עוד חד, יכול להקל כמו הרימה לגמר או...
לא, לא. זה לייט, זה אלו עושים, אלו שנקראים לייט עושים דברים כאלה. אבל מבחינת ההלכה זה לא נכון לעשות דבר כזה.
הקבלה של ספרדים בתורות מרן היא מחייבת כמו קבלת תלמוד?
לא הבנתי.
ספרדי לא יכול לסמוך על הרימה, כי הוא קיבל הוראות מרן.
כן.
וקבלה עליו כמו שכלל ישראל קיבלו עליהם את התלמוד, הוא לא יכול להקל בשום פנים...
לא, אני לא חושב. לא חושב. לא. כי הם קיבלו עצמו לפסוק בצורה כזאת. מרן הראשון לציון, הגר"א אליהו, פוסקים פעמים רבות על פי הקבלה. מה גישתו של הרב עניין זה שמחלוקת הזוהר והפוסקים הארי והשולחן ערוך? תראו רבותיי, לנו יש כלל, גם המשנה ברורה מביא את זה, בסימנים הראשונים באור החיים, אם יש בזוהר הנהגה מסוימת, ובהלכה לפי הניגלה זה אחרת, אנחנו הולכים לפי הניגלה. מה שמוזכר בזוהר זה כנראה על אנשים ברמה רוחנית או בהנהגה מעל... לא שזה לא נכון, אלא זה לא מתאים כרגע בהנהגות שלנו. אתם שומעים? אז אם יש בזוהר ככה או בתורת הניגלה, בתלמוד ובפוסקים הראשונים אחרת, אנחנו צריכים לנהוג לפי מה שמוזכר בהלכה לפי הניגלה. ככה פוסק המשנה ברורה, חד משמעית.
יש
רבות אנשים שפוסקו בבן איש חי, אבל אני
לא בסדר.
אני לא יודע שלא בסדר, אני
רואה. כל יוצא עיראק שהוא היה שמר הדיאטרה והיו בשיחות שלו וקיבלו את הפסקים שלו, הם לא יכולים להמשיך לפי זה, הם צריכים לבטל את דעתם לדעת שלו כמו שרב עובדיה אתה?
לא, אם הם כבר קיבלו, אז גמרנו. הוא היה רב שלהם, אז מה אפשר לעשות? הוא היה רב שלהם והוא פסק להם ככה והם נוגעים כמו, אז...
תלמידי תלמידיו יכולים להמשיך. עכשיו
יש פה שאלה שלא כל כך ברורה. עד כמה משפיע על הלכה המירה כוח דהתר עדיף? אני לא מבין, זה לא משפיע על הלכה. כוח דהתר עדיף, זה נאמר בתלמוד. אחד אוסר ואחד מתיר. זה שהולך להתר, הוא זקוק ליתר בסיס איתן אסמכמה אתה מתיר. לסור גם מספק אפשר לתור. זאת אומרת, זה להפך. כוח דהתר עדיף, לא אלו שהם לייט. שמזלזרים. אנחנו מדברים מבחינת האמת. מי שמתיר משהו, אם זה בעיני תומה, אם זה בעיני שבת, אם זה בעיני אכילה, והוא מתיר את זה, והוא מנמק, לא סתם ככה, אז הוא זקוק ליותר משקל כבד כדי להתיר את זה. זה פשוט כוח יותר לתיר. והשאר כן, זה שאוסר, הוא יכול גם לסופק לסור. זה לא חוכמה לאסור. אם כן, זה לא נקרא שזה מספיק ל...
אבל בשוט זה דבר חברו, רואים שהרב... כל הזמן מחפש איך להקל על בני ישראל.
לא, אם זה באמת מותר, אם הדין הזה מותר. לא.
אבל הרב מחפש איך אפשר להתיר.
סתם.
כי הלכה ודאי.
כן, בסדר. בענייני...
זה כיוון הלכתי.
לא, לא, לזה הוא התכוון פה, אז מה, זאת אומרת?
הוא זה אני במקרה.
אז ההלכה, אז הניסוח הוא לא כל כך ברור. עד כמה משפיע להלכה? על ההלכה זה לא משפיע.
כשהרב מתחיל את התשובות שלו, כל הזמן מחפש, הופך כל אבן כדי...
נכון, אם אפשר, אם אפשר, אבל לא...
זה ודאי.
ודאי, כן. טוב, זה משהו אחר. יש כאלה ש... בטילה, בדרך כלל, כן, כן.
כשאדם מקבל על הפוסק, הוא צריך לחפש את זה שמקל יותר דווקא.
רב מייקר,
זה רב נוח.
אמרת שהכוח אצלו,
בסיס הידע אצלו. טוב, זה גישה של הרחוב. תורת אמת זה...
הוא הבסיס היותר איתן אצלו.
לא, זה צריכים, מי שמתיר צריך בסיס בריא ואיתן, על סמך מה אתה אומר, סתם ככה להגיד דברים באוויר. עכשיו, יש פה שאלה יותר קשה קצת. האם ניתן לפסוק בחושן משפט מבלי להכיר את הקצות והנתיבות לעומקם? והאם אפשר להבין את השולחן ערוך ולא לימוד בספר בית יוסף על הטור? תראו רבותיי, הכסף משנה בעצמו כותב, בהקדמתו ליד החזקה, שמי שפוסק מהרמב״ם מבלי שידע את הגמרות, הוא עלול לטעות. לכן הוא כתב את המקורות, שכל אדם ידע מה המקור של הדין. עכשיו, הקצות והנתיבות, רבי יצחק חונן דמני אמר, שמי שטועה בקצות, זה נקרא, הוא טעה בשיקול הדעת, ואם הוא טעה נגד הנתיבות, זה נקרא דבר משנה. אין לעלות על הדעת שמישהו ידע לפסוק איזשהו דין, מבלי שהוא יסתכל מה אומר הקצות והנתיבות. וללמוד את הגמרות, זה אי אפשר ללמוד שולחן ערוך. צריכים ללמוד את הגמרות, ללמוד את גדולי הפוסקים, טורים בית יוסף, ואחרי זה לומדים שער וטז, ואחרי זה שם לומדים סמיים מטז, טז לומדים ביורדיה ובאורחיים, ובכל שמישהו לומדים שער וסמא. וברור שאדם צריך לברר כל דין מיסודו, משורשו, להבין את כל הפרטים, כי אם יש איזשהו נטייה או איזשהו ספק, שידע גם איך לפסוק פה ושם, ברור. אז לכן זה לא... ברור שבלי אלה אי אפשר ללמוד. אי אפשר לפסוק בדין בחושן משנה מבלי שאדם למד את הקצות והנתיבות. קצות והנתיבות באותו נושא. אם הוא לומד מן עיתוים ונידן, אז הוא לא צריך עכשיו לדעת מה דעתו בנירי שור שנגח את הפרה. אתם מבינים? זה לא זה.
מה נתומים?
טוב, אז יש המון. מספיק אם הוא ידע קצות והנתיבות, זה גם כן מספיק. הם גם כן מביאים את הנתיבות, מביא את הטומים לפעמים גם כן. כן. הנתיבות יכול להביא את הטומים גם כן.
שולחן ערוך בלי בית יוסף, אז גם אפשר.
בעיניי שלא. זה כמו שמחת ילמד הלכה, הוא צריך ללמוד את הגמרא, ללמוד את זה עם ריב ראש, אחרי זה טורים בית יוסף, זה חזרה, לא שזה יהיה המקור של לימוד, ואחרי זה הוא רואה איך הכריעו להלכה. המחבר, אבל לא... אני זוכר שפעם בא מישהו להיבחן בהלכות אבילות. הוא למד הלכות אבילות. שאלתי אותו, למד את הפרק אלו מגלחים? הוא אומר לו, אמרתי לו שאחד כזה לא נותנים לו להגיע. אני לפחות לא מסכים שהוא ייגש. שבועיים יכול ללמוד את הגמרא, שידע את הגמרות, ואחרי זה ילמד את ההלכה. ככה זה כמו שיגישו לו מנה אחרונה מבלי שיוכל קודם. זה לא... ככה זה לימוד חפיף, מה שנקרא. ברור, בייחוד בחושן משפט, מי שלא מבין את עומקם של דברים, אז עלול לטעות. וזה לא לימוד של 4 שנים של אוניברסיטה. זה צריך לפחות 10 שנים כדי להקדיש שאדם ידע משהו לפסוק בחושן משפט. זה לא ללכת לייט. לייט זה רק לבעוט כדור, אבל לא שעה דברים האלה. כן.
הרב, כל מי שהוא ישמח היום לרב, עובר את כל הלימוד הזה?
לא הבנתי את השאלה שלך.
אני חושב עם סמיכה לרבנות כוללת את כל הקצות והנתיבות, אז יש ידין.
לא, רבנות הוא לא למד חושן משפט.
אז איך הולכם לרב שיפסוק הלכה?
לא, הוא נבחן על יורדי, הוא נבחן על יורדי, אבל אור החיים.
אני בתור תלמיד, שאני הולך לרב אישי.
כן.
אז איך הוא פוסק לי הלכה בדברים שיש בהם ספק, אם הוא לא למד את הדברים?
לא, אסור לו לפסוק. אוי ובוי לרב כזה, מה זה? זה איזה מזוודים. בדרך כלל מי שמקבל אישור רב, אז הוא למד את הנושאים האלה. בכל שמשפט הוא לא יכול לפסוק. הוא לא למד. אבל רבנים לומדים מה שנקרא אור החיים, ויורדיהן. אור החיים ויורדיהן, זה כולל כל הנושאים של איסור והתר, שבתות, מועדים, תפילה, חגים, כל הדברים האלה. זה, אבל יכול להיות שמשפט זה נושא בפני זה, זה עניין.
זה לא מתעסקים.
מה?
לא מתעסקים עם זה ב...
לא, ברבנות בדרך כלל, זה לא כמו בדורות הקודמים, שהרבנים היו גם ראשי אבות בתי דין, וגם רבנים פסקו ככה. בכלל, בדורות הקודמים, הגאונים, למה הם נקראים גאונים? הם היו ראשי ישיבות גאון יעקב. הישיבה בבבל קראו לה גאון יעקב. קראו להם גאונים. וגימטריה גאון זה 60. הוא היה בקי ב-60 מסכתות. אתם יודעים מה זה 60 מסכתות? זה כולל אוהלות ואוקצין. היום יש כמה אנשים יודעים בענייני אוקצין ואוהלות. תחפש אותם על כף היד. אז באמת, בתחום שהם לא למדו, אז... זה בעיה. למי נפקא מינה עם ספק דאורייתא לחומרא? אם דין זה מהתורה מדרבנן, ומתי מותר להכיר ביסורים בגלל שנדרה? עכשיו תראו, הדין הזה שספק דאורייתא לחומרא וספק דרם לכולה, זה מוזכר בגמרא. ריב, בשבת ועוד כמה מקומות. עכשיו, אם ספק דאורייתא לחומרא, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת בין רמב״ם ורשב"א. הרמב״ם סובר שספק דאורייתא לחומרא זה מדרבנן, ואילו הרשב"א סובר שספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא. הרשב"א סובר ככה. עכשיו, על זה קצות הראשון, לא קצות. שף שמצת הראשון מדבר על זה. זה צריכים שיעור, לא שיעור אחד, מה המקורות של זה, מה המקורות של זה, בכופן. וזה דברים שההלכה לא הוכרה בזה. לא הוכרה בזה הלכה. אז, יש, אז בכופן, לנו יש כלל, שאם המחלוקת של הפוסקים זה בדבר של תורה, אז הולכים להחמיר. אם המחלוקת של הפוסקים זה בדבר של דרבנן, הולכים להקל. כמו שיש לנו ספק דרבנן לכולם. והאם מותר להקל באיסורים, לא, בכיסורים, בזמן שיש ספק, בגלל שהם דרבנן בספקה, בזמן שיש ספק, אז יהיה מותר, נכון, זה יהיה מותר. אבל בדבר שזה דאורייתא, לא, למשל לדוגמה, אם למדתם בגמרא, אנחנו פוסקים שבדאורייתא אין ברירה, ובדרבנן יש ברירה. הדוגמה הקלאסית ברירה זה, נגיד אם אדם היה קונה יין מקוטים, אז עוד לפני שגזרו עליהם שהם כגויים, והם לא יפרישו תרומה גדולה, ואדם אין לו כלי להפריש תרומה גדולה והוא רוצה לשתות יין בשבת, אז הוא אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הם יהיו תרומה גדולה. עכשיו הוא לא יודע מה זה, וזה מה שישאר בסוף. הוברר שהכוונה הייתה על זה. אז אם תרומות או מסורת זה דאורייתא, אי אפשר, לא סומכים על ברירה כזאת. אם זה מדרבנן, אז סומכים. ולפי מרן המחבר, שהוא מכריע בשולחן ערוך, שלפחות בזמנו תרומות או מסורת היו מדרבנן, אז אפשר בצורה כזאת. אז עכשיו, אם יש ספק בדבר שזה דרבנן, למשל על דמי, שזה דרבנן, היות וזה מצוי, אז חזר גזרו גם על סופק. בוא לא שיהיה ספק הדברה לכולה, כי זה הוחזק. טוב, אם זה מה שאנחנו... אם ספק דאורייתא לחומרא או לכולה, אם דאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת הפוסקים, רמב״ם, וגם הרב"ט מודה לרייבית שזה מדרבנן, לשיטת הרשב"א, וגם רש"י סובר ככה, שספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא, רק לא חייבים מלכות על זה. השאר ספקות, יש לנו כלל, ספק הדרבנן לכולה, נכון?
אם יש מחלוקת, אם יש ספק כמו מי ההלכה, כמו מי הדין, זאת אומרת, זה דבר שלא נפסק להלכה.
אז זהו, אז זהו. אם זה שצריך לפסוק, הוא לא ברח שיכריע, אז הוא צריך ללכת, אם זה בדאורייתא, צריך ללכת לחומרא, נגיד, השח יכול להכריע. מה?
זה לא רק ספק במציאות, אלא גם ספק בדין?
כן, כן. גם בכל מקרה. אז יש כאלה שיודעים להכריע, השחיה יכול להכריע, או גדולים, כמו רזמר שמחה, יכולים להכריע. אבל רוב האנשים לא ברמה כזאת שהם יכריעו בין השח ובין... ובקיצור, זה לא ברמה כזאת. אז אם זה בדורייתא צריכים להחמיר. למשל, זאת אומרת, יש לפעמים דברים שהכריעו מדין ועדה, אם הפוסק היה בטוח, למשל, על תפילין. לפי מרן המחבר, על תפילין של ראש, לא מברכים על מצוות תפילין, אם הוא לא דיבר. לפי שיטת הרמה, כן. אז לכל, אם זה סופק, אז יש לנו כלל ספק ברכות להקל. למה? להם היה ברור שעל תפילין של ראש צריכים לברך. זאת אומרת, לא ש... אם היה מכריע וזה היה לו סופק, אז הוא יגיד ספק ברכות לקה, אבל אם ברור לו שזה ככה הדין, אז זה לא שייך. אז הוא... אז יהודי אשכנס מברכים על תפילין של ראש, ואומרים תקי, ברור שאין כמותו, לצאת הדעה השנייה שהברכה הזאת לא היו צריכים לברך. אבל לא שיש לנו ספק מלכתחילה. אז אם היה לנו ספק מלכתחילה, אז לא היינו צריכים לברך בכלל. אלא זה מדין ועדה יכריעו ככה. זה בקיצור נמרץ מה שעברנו פה על ה... שמונה, טוב, נו. נדבר על זה פעם אחרת, נו.
בימינו תורות מסעות זה דורייתא? רוב יושביה כבר עליה? רוב עם ישראל כבר בארץ?
יש מקום לומר אותו, כן. יש, כן. לעניין רוב יושביה אני לא יודע. אבל לעניין קדושת הארץ, כיבוש של רבים, שזה כדי ש... יש בספר ציץ אליעזר, הרב אליעזר וולדנברג. הוא נפטר לפני כמה שנים, הוא כתב את הקטע, הספר הלכות מדינה. אחרי קום המדינה, שנים הראשונות, והציבור החרדי לא רצה לתת פרסום לספר הזה, כי הספר הזה כאילו מכיר בקיומה של מדינת ישראל כמדינה... כן. אז לקח 50 שנה ולא היה... ונמצא לקרוא את הספר, לקנות את הספר הזה. בא אצלי יהודי אחד מבית אל, היה לו איזשהו ספר ישן, הוא רצה להדיר אותו. והרי יש זכויות יוצאים, יש בעיה שאי אפשר לקחת ספר של מישהו ולהדיר אותו. אז הוא שואל, מה עושים? אמרתי לו, למה אתה לא שואל את המשפחה? הוא אומר, אין לי מי לדבר, הם לא ייתנו רשות. אמרתי לו, אם הם לא ייתנו רשות, אתה תדיר את זה, לכל היותר הם יכולים לתבוע אותך על זכויות יוצרים, אבל הם לא יכולים למנוע את הפצת הספר. אז מאיפה אני למדתי את זה? יש הקדמה של הנציב, או הסכמה של הנציב לספר, נטייה של שמחה של הרב, הבנים של הרב במברגר, היה מגדולי חכמי אשכנז. הוא מרוב המתנותו לא רצה שהבנים שלו יוציאו את הספר. הם באו ושאלו אותו, מה עושים? אז הוא אמר להם, אל תשמעו מה שהוא אמר לכם. תורתו שייכת לכלל ישראל, תוציאו את הספר. אז אשמח מראים. התורה שייכת לכלל ישראל, בעיה ממונית, אתם יכולים לתבוע, יוכלו לתבוע. אני לא חושב שהם תבעו, כי הם אולי התביישו, אבל... והציעו את הספר הזה עוד דבר, הלכות מדינה, איך מדינה צריכה להתנהג לאור תורת ישראל. זה לאו מלתעשות את זה, אם נזכה. ברור, איך מינוי שופטים, איך מינוי מפקדים בצבא, איך הצבא צריך להתנהג וקדושת המחנה, כל הדברים האלה. ודאי שאצלנו התורה יש לה התייחסות, הם מצד האישי הפרטי, והם בדברים ששכים להנהגת ציבור. אלא מה, בהנהגת ציבור אין לנו פסיקה. אין, שולחן ערוך, לא מדבר דברים כאלה. זה, אז הוא חיבר את הספר, אחרי זה הם יהיו בעיות, צריכים לדעת איך. מדידנו למה. כן.
אז מה לגבי תרומות ומעשרות?
בינתיים, ניסוד לבנן, נשאלים, יכול להיות שצריכים לחשוש.
‫כל שרוב ישבי עליה, רוב עם ישראל, ‫היו בחצה שהתבודדות גדולה מאוד, ‫וכן יש מיליונים של יהודים,
‫כן. יש כבר כמה, שישה מיליון, כמה?
‫8.7.
‫לא, מה אתה, עוד מובאים את אושי השם, ‫אתה מה, אצלך כולם שווים, מה קרה? ‫וכמה יש בגולה?
14
בגולה?
‫לא, 14 סך הכול בגולה.
‫סך הכול, סך הכול, כן, כן.
‫אבל לפי מה עשו... את החישוב הזה, מי הכריז את זה?
לפי חוק השבות, לא לפי ההלכה. לפי מי שהסבתא שלו יהודיה והוא אומר שהוא יהודי.
זה לא נכון.
אבל גם פה בארץ את כמות יהודים סופרים, כולל העולים מרוסיה שבאים ואומרים שהם יהודים כי הסבתא שלהם יהודיה.
והם רשמו אותם...
בארץ שמונים, 86 מיליון מונים באותה צורה.
טוב, אז כמה יש כאלה? הרוב זה ככה, נא...
לא, אבל גם בחוץ לארץ יש הרבה כאלה, גם פה בארץ יש הרבה. בקיצור, זה בעיה,
אני יודע שיש בעיה בזה, איך לפי מה לקבוע את זה, בעיה. ויש סברה שאלה שלא רוצים לעלות, איתם לא מתחשבים. את הספרה הזאת אני ראיתי, אתם למדתם פעם מסכת גיטין? לא למדת. מסכת גיטין, שיטת רשי, רבינו תם, אומר שבבית שני נהג יויבה, לא כמו רשי, שומע שזה מדרבנן. בא רמב"ן בחידושיו, מקשה קושיות ברזל, כתוב רוב יושביה, איך ייתכן? ארבעים אלו, איך ייתכן? אז כשאדם קורא את הרמב"ן, חושב שרבינו תם...
לא יודע, אני מאוד.
ראיתי את זה באיזשהו ספר אחרי זה בשם הרב גורן. הרב, הוא רוצה לחדש ככה. אלה שלא רוצים לעלות, איתם לא מתחשבים.
יחד מצרים, הלבוא חמת, זה נקרא קהל.
כן, כן. אלה, והוא, הרי אם הוא רוצה לעלות והוא מנוע בגלל סיבה, אונס, משהו אחר. אבל אם הוא לא רוצה, אז לא רצו לעלות. יכלו לעלות ולא רצו. ואחרי זה... הוא אומר שחזרו מכל שבט, מי שחזר, זה נקרא רוב השבט. זה הרבין, כך מתרצים את רבינו תם. יכול להיות שהיום יש מקום לומר שקדושת הארץ חזרה, ולדעת הרבה ראשונים סוברים שכיבוש של צבא ישראל בהסכמת עם ישראל בארץ, זה נקרא כיבוש רבין, אפילו אם היו כובשים מחוץ לגבולות ההבטחה, זה היה מתקדש בקדושת ארץ ישראל. אז הוא אומר שזה, היות וזה בהסכמה, אז יש מקום לומר שזה מדאורייתא. אלא מה, הרבנים עדיין לא דנו על הנושא הזה. יש דברים יותר חשובים שצריכים לדון. לא דנו על הנושא הזה, אז לכן בינתיים ישנים. אבל להסגיר לארץ ישראל זה פשיטה שזה אסור. זה אפילו אם לא היה קדושת הארץ, זה לעניין מצוות. זה שייך לעם ישראל. טוב, אז זה נושא בפני עצמו, לא נדבר על זה עכשיו.
תלמוד
מסוד,
זה תלוי רק ברוב
יושביה? לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם. לפי שיטת ארי והרייבד, לא, הרייבד והרמב״ם, וארי הם סובים שגם בזמננו זה מהתורה בארץ. כן.
לפי
משתת
רוב
יושביה
עליה, זה גם אם אין סנהדרין וגם אם היובל לא נוהג, עדיין רוב
יושביה. לא, רוב יושביה יש. אז יכול להיות שיובל לא נוהג, כי יובל צריכים לקדש את שנת ה-50. אין מי שיקדש. אין סנהדרין. אבל עניין תרומות ומסרות, שאם זה לא תלוי ביובל, כמו השביעית, יש להיות שזה תלוי ביובל. אם לא נוהג יובל, לא נוהג שביעית. יש אומר ששביעית לא תלוי ביובל. תרומות ומסרות, אם זה עניין של רוב יושביה, אם היום יש רוב יושביה, אז תרומות הזאת, מהתורה. זה לא קשור. או איסור אורלה, או איסור כליים בארץ. שעניין זה הארץ תהיה קדושה מהתורה, זה לא תלוי ברוב יושביה. טוב, אז אנחנו נעמוד היום פה.
אם בן אדם לומד בישיבה, אז ראש ישיבה הוא אמר הדעת רע.
כן.
הוא צריך לקבל את הפסקים של ראש ישיבה בכל נושא?
איזה כל נושא? להסגיר את אילת או משהו כזה?
הר הבית.
לא, למה צריך לקבל? אם יש לו דעה אחרת, עניין מה הוא צריך לקבל את זה?
השאלה אם ראש ישיבה אמורה לא לעלות להר הבית.
אז משהו אחר, אם אדם נמצא בישיבה ואומרים לו לא, אז הוא צריך לקבל לנהוג כמו שהסדרים של אותה ישיבה, או שהוא רוצה לתפוס ג'אבל והוא אומר לו שאלתי, אבל הוא בעצמו יכול לחשוב, אם הוא חושב שזה טעות, אז זכותו לחשוב
כך. ובין הזמן אם הוא יכול לעלות?
אני חושב שכן. אלא אם כן הוא יזרוק אותו מהישיבה.
אז הוא לא יזרוק, אבל הוא אומר לא. אבל השאלה אם הוא יכול לסמוך על דעות.
אני חושב שכן.
איך זה עובד העניין ההלכתי, שכאילו יש מר דעת רע, אז איך אני יכול לעקוף את הפסק שלו?
בסדר, אתה עושה את זה מחוץ, אתה נוצא, הוא לא מר דעת רע של הר הבית, הוא מר דעת רע של...
לא, אבל אז איך עובד, כאילו אני יכול לבחור לעצמי רב בכל נושא,
היום בארץ.
העניין ההלכתי פה שכאילו, יש לי רב שאני שואל אותו, זה מר דעת רע שלי, ואני צריך לעשות משהו...
אבל לא בכל התחומים, נו. לא בכל התרומים. זה שנוגע לדברים האלה. זה דברים ששארים לי כלל ישראל. צריכים לשאול מומחים בנושאים האלה כלליים, מומחים יותר כלליים. טוב, זה דברים לא חלקים. זה חלק מטעויות שיש בדבר. מה?
חלק מהסיבוכים שאנחנו
מבחינים. טוב, אז אנחנו נעמוד היום פה.